שבוע טוב לכם. יום ראשון, פרשת חיי סורו. אנחנו מתחילים עם דברים שאמר הרב הצדיק רמיילך בידרמן, כבר בבאר הפרשה. זה מתאים במיוחד לימים האלו, שיש התרחשויות שמסירות ברחובות שלנו, רודפות אחת אחרי השנייה. זה זמן לחדד לעצמנו, לילדים, את הגבולות הברורים של השיח הציבורי והפרטי שאותם אסור לעבור בשום אופן. לפני כ-30 שנה, בא לאדמור מטושדצל, אחד מהאדמורים, להיות אצלו בראש השונה. אשם איזה בחור אחד מחצדי תושר, נתפס לאיזה מעשה ילדות, ומכיוון שהיה נראה לו שכבודו של הרבי יורד קצת בזה שהוא מתפלל, בזה שמתפלל איתו ביחד הבית סנדש רבי נוסף, אז הוא ירד לחייו של אותו אדמור אורח. ובליל ראשון של ראש השונה הוא ביזה אותו לעיני כל באופן נורא מבין ממש. וכשהוא סיים, לדוגמה שאותו אדמור סיים את התפילה, תפילת ה-18 בליל ראש השונה, אז אמר לו שמכבדים אותו בפתיחת הארון להגיד לדוד מזמר. כי זה היה עוד לפני שהאדמור מיטוש גמר את התפילה, אבל לא צריכים להתחיל את המתים. טוב, למחרת, לפני התקיעות, קרא אדמור מיטוש לבחור, אמר לו לפתוח את הארון. הבחור פותח את הארון, והרבי מראה לו באצבע, קח 2 דולר מפה ותיסע לעיר. טוש זה בעצם העירה קטנה ליד העיר מונטריאול. אז הבחור ההוא היה בהלם, הוא מסתכל על הרבי ואומר לו, היום זה ראש השונה, איך הרבי מצווה עלי לנסוע לעיר? אבל הרבי דוחק בו, נו, קח 2 דולר ותיסע לעיר. ואז הבחור מתחיל לבכות, הוא אומר לו, מה הרבי רוצה ממני, הרי ראש השונה היום, איך אני יכול לחלל עצמו של יום? ואז הרבי עונה לו בחריפות שהמעשים שעשית אתמול גרועים הרבה יותר מניסה למונטריאול עכשיו בעצמו של ראש השונה. כמובן שהרבי הניח לו, והבחור יצא משם כשהוא מלא בירורי חרטה לתשובה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, ולוקחת איש או לבני ליצחוק. ספר האדמור מקלודנבורג, זכר צדיק לברכה, שפעם בא אליו יהודי מוקדם בבוקר ומספר לו שהוא שילח את הבת שלו עם בחור מישובה מסוימת, ובלילה שהוא הולך לישון, אבא שלו בא אליו בחלום וגוער בו במילים קשות. איזה סוג אדם הכנסת למשפחה? הוא אומר, הקצתי בבעלה, ואז שוב אבא, למחרת, עוד פעם הוא נגלה עליי בחלום. כן, במשך היום הוא הסיר את הדברים מליבו, ובלילה עוד פעם הוא בא אליו, והוא אומר לו, שייתי שכמוך, כבר אמרתי לך פעם אחת, מה אתה עושה איתי? הוא שואל, מה לעשות? שואל אותו הצנזר, הקלוזנבורג הרבי, האם התעניינת מה מקור מחצבתו של אותו בחור? אז הוא אמר שהוא חשב שבחור כזה מופלג, לא צריך בדיקה בדברים האלה. אז הוא זירז אותו, שילך מיד לבדוק מי ההורים שלו, ולפנות ערב הוא חזר וסיפר שהבחור אומר שהוא משוודיה. טוב, אמרתי לו, אומר הקלוזנבורג הרבי, תמשיך לברר. באמת אחרי זה נודע שאימא שלו נוכריה כדת ותדין, גויה למאדרין. וגם ככה אותו דבר, רבק שלו, האימא של האבא גם גויה למאדרין. הוא אמר קלוזנבורג הרבי שהוא סתר את הסיפור הזה כדי להמחיש, שהאבא והסבא בעולם האמת יודעים גם כן עם מי משתתחים. וגם בזמננו, שומעים כאלה מקרים. כמו שאבות בעולם האמת יודעים משידוכים, ככה הם יודעים גם איך הם יתנהג ביום ובלילה. וזו התחייבות גדולה שיש עין רוב ואוזן שומעת, שהאבות והזקנים משגיחים על הצאצאים שלהם. אנחנו שכים פרשת שבוע, ואיש משתו אלו מחריש לודע עשה הצליח השם דרכוי. יש פה סיפור נפלא שמובא באוכס חיים, אוכס אחיים על הרב שך זה צד. סיפור שסיפר רב דוד כהן שליטה, שבדידו אבו עובדה, הוא מספר בתקופה הראשונה לנישואים שלה, הוא קיבל הצעה לשמש מישהו בישיבה חדשה שנפתחה קצת זמן קודם לכן. אפילו שהישיבה הייתה חדשה, כבר השם שלה יצא לתהילה. הייתה ישיבה מצליחה עם רמת לימודים גבוהה במיוחד. והיה שם רשימה ארוכה של בחורים מצוינים בין התלמידים. ומכיוון שהיה מדובר בישיבה מתפתחת, זה היה ברור שבמוקדם מאוחר אז יהיה צורך בעוד מגידי שיעורים. ואותם היה מקום להניח שיבחרו מהצוות הקיים, כך שהמשרה הנוכחית בתור מיישיב, עשויה גם להתברר כערש קפיצה למשרה חשובה יותר, שהרבצה תורה על שלל המעלות שכרוכות בה. אלא שרדוב התלבט אם לקבל את עצמות המשרה, היה ברור לו שתדרוש מן ההשקעה מרובה שתבוא בוודאי על חשבון ההתעלות האישית שלו, ובגילה להגיל הצעיר הוא פקפק בכדאיות של הדבר. בסוף הוא גמר, ניכנס, גמר בליבו, ניכנס לרב שח ולשטוח את ההתלבטות. והוא מקבל על עצמו שהוא יצעד באופן מוחלט מה שיגידו לו לעשות. הוא נכנס, שותח את הצדדים השונים. ואז הרב שח שואל אותו, האם אתה שקוע בלימוד, או שאתה חש רפיון כלשהו, ואתה חושב שהמשרה התורנית תתרום להתעלות. אמר שלגופו שאינן הוא מרוצה בכל שהוא לומד, בשל גיל הצעיר הוא גם לא מחפש משרה, לא ממהר, אבל יש לו הזדמנות, הוא יכול להשתלב בארבות הסטירה, אז יש להם לנצל את ההזדמנות הזאת. הרב שח מאזין לדברים בכובד ראש, ואז הוא אומר לו, בהשקפה של תורה אין מציאות של הזדמנות מיוחדת. הרי ידוע שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, אם הוא עושה את הדבר הנכון שהוא צריך לעשות, ודאי לא יפסיד מזה את ההזדמנות שלו. הוא יראה במו עיניו שכשיגיע הזמן, הוא ימצא את המקום שמתאים לו ביותר. המקום שיפתח בפניו את שערי ההצלחה לרווחה. ואנו על פי דרכנו לומדנו, שאומנם צריך לסייג ולהגביל את החובה של ההשתדלות בגבולות של אמונה וביטחון, אבל ודאי אדם מחויב להשתדל ולהצליח. הוא אמנם מחויב לנצל הזדמנויות, על כל זה בתנאי שההזדמנויות האלה לא עשויות לפגוע בהצלה, בהצלחה הרוחנית, או לצמצם אותה. ואם מבחינה רוחנית מוטב לו לאדם לוותר על הזדמנות כזאת או אחרת, אז אין פה, זה בכלל לא הזדמנות. אלא הפוך, חובה של ההשתדלות לא מחייב אותו לאחוז בה ולנצל את אותה הזדמנות. הוא ממשיך ואומר, לעתים קרובות אנשים נוהגים בצורה סותרת לחובה של ההשתדלות שלהם. בגלל איזו טעות מהותית, בהבנה של הדרישות שדורשים מהם מהשמיים. למשל, ברור שלא מצפים מהאדם שפתח עסק לפרנסה, שישאיר אותו סגור וישב כל העומס מדרש, בזמן שהעסק צובר הפסדים. כמו כן, ברור שלא מצפים מהאדם לערב שיקולים שלא ענייניים, תוך כדי ההשתדלות שלו בעיני הפרנסה. למשל, הם מביאים פה, במאמר הזה, הוראה מבית מדרשו של רבינו, שכשהוא נכנס, שנכנס אליו פעם איזה יהודי יקר, יראה שמיים, והציג לפניו שאלה, שהוא קיבל את פלוני כשכיר, ומאז אין לו מנוח, המצפון מציג לו, למה? כי הוא מבקש, אותו פלוני, אותו שכיר, מבקש כל הזמן להשתמט מהעבודה, כשהוא אומר שהוא רוצה להקדיש יותר זמן ללמוד, יותר זמן לקיים מצוות, תוך כדי שעות העבודה ועל החשבון. טוב, מחד בוודאי המעסיק שמח שהוא זכה להעסיק יהודי שמבקש להרבות פעלים בתורה בעבודה, וגם הצפון שלו מניח תסרב לבקשה של אותו עובד עד כמה שזה נוגע למילי דשמיו, אבל מיד אחרי הוא שכר אותו בגלל שהוא זקוק לידיים עובדות, ואם הוא מקדיש חלק ניכר משעות העבודה לקיום מצוות לימוד תורה, אז הוא לא יכול להשלים את הבקשות, את המטלות שלו במסגרת העבודה, מה הוא יכול לעשות? יכול לנהל עסק ככה? אמר לה הרב שח, כשאתה שכרת את השירותים של הטוב ואת קיבלת לעצמך לשלם את תמורת העבודה, לא תמורת המצוות שלו. אם הוא מבקש ללמוד, או שימצא זמנים מתאימים מחוץ למסגרת שעות העבודה, או לחילופין, שיעזוב את הכל וילך ללמוד. אתה לא הכרחת אותו לבוא לעבוד. אלא פירוש הרי שכרת אותו, שכרת אותו בשביל שיעשה את המוטל עליו, אז ממילא יש לך שום אחריות על הלימוד, על קיום מצוות שלו. הרי לנו בהוראה ברורה ובהירה, מי לנו כרבינו, שהגבלת התורה וההדרה שלה עמדו כמובן בראש מעייניו. וממילא, גם לעניין המעסיק, השכיר צריך לדעת את החובות שלו והדרישות שלו מול מה שהוא צריך לבקש. אנחנו חייבים אמנם לבוא על פי שורת הדין, או לפנים מנה, במקום שזה ראוי ונכון, אבל בכל מצב, בו, על פי שיקול דעת ישר ועל פי כללי הצדק והגינות, אנחנו צריכים לפעול בדרך זו או אחרת, אז אנחנו לא צריכים לשאת על כתפינו את מסע יצורי המצפון שלא במקומו ולא מוטל עליהם. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שכתב הרב חיים ולדר ביתד נאמן, ממש בימים האחרונים. הוא מספר שבשבוע שעבר מאות נוסעים, כן, מה שכולם, מה שהרבה שמו על זה, מאות נוסעים בקו הרכבת המהיר החדש לירושלים נתקעו במשך יותר משעתיים באחת המנהרות שהקו עובר שם. הנהלי הרכבת הסבירו שמה שגרם לעצירה זה תקלה ברכיב שנקרא פנטוגרף. זה החלק שמחבר בין הקטר לקו מתח העילי שנותן את החשמל לרכבת. אבל ממידע שהגיע אחרי זה להתברר שהתקלה הייתה חמורה יותר ממה שדובר. אותו רכיב הפסיק לפעול בגלל שהספקת החשמל לא הייתה סדירה. מה שהוביל לזכירת המפסק הראשי של הקטר עד להפסקה שלה. המשמעות היא שכדי באמת להתגבר על הבעיה לא מפסיק להחליף את אותו חלק שהפסיק לעבוד, אלא לספק את החשמל בצורה שדירה. זאת אומרת שתחנות השנה הקבועות יחברו עד לחברת חשמל לפי הערכות רבותיי, רק בעוד חצי שנה. והרכבת לירושלים, אז זהו, רק יקראו לה ככה, מתח לסער הכנדבג, שנה הבאה בירושלים, אולי. והוא מביא פה הרב ולדר ציטוט מאותו עיתון שפרסם את זה, גלוב, שמסתמן שהתקלה שהתרחשה בקו, היא גרמה עקב שימוש בשנאי זמני, שמספק חשמל באופן לא קבוע. זאת אומרת, בשל זירוז לא אחת זמנים לפתיחה. אתם מבינים את זה? עשו כל מה שיכלו למהר ולזרס הפתיחה של הקו, חילו שבת בגלל זה, והזירוז, הוא זה שגרמנו את הקלה, שתאריך את הזמן, כפל כפליים ממה שחשבו לחסוך, בידי השבתות שעבדו מהם רחמנא ליצלן. אם חשבתם שמדובר בעניין מקרים, ממשיך הרב ולדר וכותב, בואו נפליג יחד אל ההיסטוריה. שמעתם על הקרמלית כחיפאי? אומר הרב ולדר, גם אני, הקטן יכול לומר, לא רק שמעתי אליה, אלא חוויתי אותה. מדובר ביום יום, הוא מספר פה, מדובר בכלי תחבורה ציבורית, תת-קרקעי, היחידי בישראל, שהוא מחבר בין שלושה אזורים מרכזיים בעיר חיפה, העיר התחתית, שכונת הדר ומרכז הכרמל. הכרמלית היא לא רכבת תחתית, היא בעצם פוני קולר, היא בעצם ספק מעלית, ספק רכבל, שנוסע על מסילה במקום להיות תלוי באוויר. הכרמלית עושה את מה שהיא עושה את הדרך שלה בשמונה דקות, מה שרכב עושה, ולפחות חצי שעה. גם את הכרמלית ביקשו לבנות בשבת, אבל החברי הכנסת החרדים התנגדו, ובגוריון החליט שזה לא פיקוח נפש, ולכן עבודות בשבת ישבטו. התוצאה הייתה שהעבודות של רכבת, התחילו ב... מביאים פה תאריך להזין, התחילו במאי 1956 והסתיימה במרץ 1959. מי שיהיה שם לא יוכל להבין איך הצליחו לעשות עבודות כל כך מהר, ועוד בסוף שנות ה-50. אבל עכשיו כבר כן מבינים, כשמתעכבים בשבת, אז הם אלה רצים כל ימי השבוע. וכשעובדים בשבת, מתעכבים כל השנה. הוא ממשיך פה הרב ולדר עם ההיסטוריה שבתחילת שנות ה-60, היו שני פרויקטים שנחשבו לפרויקטים מובילים. הראשון הוא המוביל הארצי, השני זה פרויקטים על אשדוד. בסתם הממשלה בהתמד ביקשה לבנות גם בשבתות בשל הדחיפות. הח"כים החרדים, כאז, כן היום, פצחו בזעקה, למרות שאז לא עליהם יותר מדי כוח. כיוון שמפאי מנתה אז 47 מנדטים, מספר שהיום יכולים לחלום עליו. בן גוריון החליט שלגבי המוביל הארצי יענה לדרישת הח"כים, בדומה לכרמלית. אבל לגבי אשדוד, כאן הוא נעמד על שתי הרגליים, אמר שנמל אשדוד הוא בשבילי פיקוח נפש, עבור מדינת ישראל והכלכלה מקרטעת. ולכן פיקוח נפש, נוחה שבת, פסק הרב הגוין, הרב בן גוריון. וככה היה, המוביל הארצי, כמו הכרמלית, נמדרג בימי חול, ואילו נמל אשדוד נמנה תוך כדי חילול שבת מחפיר במטרה להאיץ את התהליך של הבנייה, ממש כמו הרכבת בירושלים. כאמור, עד לסוף שנות ה-50, בשלהי ימיו של מורן אבריסקוב, הוא היה זה שהפעיל את חברי הכנסת החרדים להתנגד גם לבנייה של הכרמלית, גם לבנייה של המוביל הארצי וגם לבנייה של הנמל אשדוד. אז בעוד כמו שאמרנו, בכרמלית, במוביל הארצי, המאבק נעשה פרי, בנמל אשדוד זה לא עבד, והנמל נבנה בימי שבת. הבריס קרוב אמר במילים האלו, מקובלנו שבחילול שבת בפרסיה אין סימן ברכה. תיקחו עיפרון ונייר ותעשו חשבון, אמר בריס קרוב, ותגלו שכל הרווחים שחשבו לקבל, התגלו כאי רווח ואפילו כהפסד. מה קרה בפועל? המוביל הארצי שנבנה תוך שמירת שבת נחשב לפרויקט הדגל של מדינת ישראל. הביצוע שלו הושלם ב-1964, הוא מוביל 400 מיליון מטר קוב מים בשנה. האורך שלו 130 קילומטר. הושקעו בו 2.5 מיליון ימי עבודה, כנראה זה כפול כל המספר פועלים. נחפרו 7 מיליון מטר קוב עפר. מקור המים באגם הכנרת כמובן, בשל הפרשי הגבעים בין הכנרת לגליל, אז בנו תחנות שאיבה גדולות, שהמים עולים באמצעות צינור לחץ. הצינור הראשי עשוי בטון, הביא את המים לאורך 77 קילומטר עד לראש העין, רבו יצאי. מים נמל אשדוד. ובכן, נמל אשדוד נבנה בשיא המהירות. מדובר בעבודת נמלים קשה, פרויקט יומרי, שהמים של הנמל רדודים. העניות נאלצו לעגון במרחק של 2 קילומטר מהחוף, מה שהפך את השימוש בו לאי כדאי כלכלי. הבנייה של נמל אשדוד התחילה ביולי 1961, הסתיימה אחרי שנתיים ועוד. כדי לבנות שובר גלים שהאורך שלו 2,200 מטר, הביאו 2.5 מיליון טון של גושי סלעים ברכבות, במסעיות, מהמחצבות בטירת יהודה, בנימינה. מביאים ש-40 אלף טרפודים ענקיים הוניחו אחד אחרי השני, כלונסאות, קבעו כלונסאות, קירות בטון, וכל זה ממש בזמן קצר. נו, אז תשאלו, כל כך טוב, בנו את זה מהר, איפה כבודה של השבת שחולה באופן מחפיר? אז זהו, אומר הממשיך הרב ולדר וכותב, דבריו של הבריס קרוב התקיימו באופן מדויק. הוא לא אמר שהנמל לא ייבנה, נמל אשדוד. הוא אמר שאיש לא ירוויח מלבנות בשבת. בן גוריון רצה שמדינת ישראל תרוויח כסף מהנמל. בואו תראו מה קורה. בן גוריון לקח הכל בחשבון. הוא רק לא לקח בחשבון מלגזן זוטר בנמל אשדוד שקוראים לו יהושע פרט. הוא לא יכל לעלות לדעתו שהאיש הזה הולך להרוס לא ולמדינה את כל הרווחים שרצו לגרוף מהנמל, וגם להוביל את המדינה להפסדים נוראים עד כדי סכנת פשיטת רגל. שנה אחרי תחילת העבודה שלו כמלגזן, טיפס יהושע פרץ, שלא היה יותר מאיש קולני ובריון אל ועד העובדים של הנמל, במשך 10 שנים, מאמצע שנות ה-60 עד שנת 75, אז הוא נחשב למנהיג המיליטנטי, אותו יהושע פרץ של העובדי תפעול בנמל אשדוד, הוא הוביל את פועלי הנמל בשורה של סכסוכי עבודה, שביתות שעוררו את הזעם של הממסד הכלכלי והפוליטי של חלקים נרחבים בציבור. והממשלה נכנעה שוב ושוב לבקשות של העובדים בהנהגת פרץ, כי בן גוריון ואלה שבאו אחריו כבר רצו לראות רווחים במקום ההפסדים הכלכליים והכבדים והבלתי נתפסים שהנמל הביא. לא רק באופן מקומי, אלא המדינה כולה. כי מדינות כבר לא רוצה לעבוד עם ישראל, כי אפשר לסמוך על הנמל שלה. אלה יפנו סחורות למדינות אחרות ולא חתמו חוזים חדשים. יצא שהפסידו פעמיים, גם שילמו משכורות עתק וגם לא הרוויחו שום דבר, כי פרץ שלם ולא נרגע. היה איזה יום אחד שהוא הורה לסגור שער כניסה לנמל אשדוד, ואמר אחרי ויכוח עם שוטר משמר הגבול שדרש ממנו להציג אישור כניסה. זו הייתה הזדמנות שהמדינה להיפרמנו להשתיק אותו. הוא נידון בבית משפט לעונש מאסר, כנס גדול מאוד, ואז הוא נעלם בתאומות הנשייה, ניצחו אותו. אבל איזה מחיר כבד המדינה שימה במאבק הזה, כמו שהבריס קרוב אמר, שאי אפשר להרוויח מחילול שבת ומפרס. עד כאן דבריו הנפלאים של הרב ולדה במאמר שהוא כתב בימים האחרונים. אנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי. שאלה משולחנו של הרב הגאון רבי מונדחלבי שוורצבורג, שליט"א, מורה הוראה, מאות שמחה מודים לי. שאלה, אדם ששכח להזכיר בטנטה לאומותו לתפילת מנחה בערב שבת ונזכר אחרי כיצד שבת, ויוצא אם כן שהוא לא יתפלל במנחה, האם יתפלל ארבע של שבת פעמיים? בשם תשלום של תפילת מנחה, כדין מי שלא יתפלל מנחה, או שמה, כיוון שהוא כבר יתפלל, רק יחסיר בקשה אל הגשם, ובתפילת שבת הרי לא מזכירים גשם, מה יעזור שיתפלל שתיים? אז התשובה, מצינו נדון דומה מי שכח יעלה ואובי במנחה של ראש חודש, שנחלקו הראשונים, צריך להשלים בארבע שמרת שבס, שמוצא ראש חודש, או שכיוון שמוצא ראש חודש כבר לא יוגיד הילה ואובי, אז מי לא צריך להשלים, שאני כבר אמר 18, והכריע שולחן אורוך, שיחזור ויתפלל, ויתנה, שלצד שלא צריך להשלים יהיה נדובה, לפי זה גם בנדון השאלה לגבי תלומותו, יהיה תלוי במחלקת הראשונים, וגם אי אפשר להתפלל ולעצות בנדובה, כי בשבת לא מתפללים לנדובה, כמו שהם כבר במשנה ברורה. ואם הוא יכול, ישמע מהחזן ברכת מוגנו, והוא יצא בזה ידי חובה. אבל מובן מרב חיים בריסקר, שלגבי שוכח תלומותו, זה נחשב שלא יתפלל בכלל, וזה לא דומה לאב לאובו, שבזה יש אומרים שיתפלל רק חסרה להזכרה. ולכן סובר שמי ששכח תלומותו, לכל הדעות חייב להשלים בלילה, ואם כן, גם בשבת ישלים. אבל כמה אחרונים סוברים, כשדין תלומותו כדין יעלה ויבוא, כמו שהוא בביאור מוספים, מוצא ברשות. כך גם משמעות המשנה ברורה שם. ואנחנו ממשיכים דף ה' מבהלוכה, אנחנו אוחזים מסימן שינלמד, סעיף דלת. מהם ההבדלים לגבי פיקוח נפש בין שלושה ימים מהלידה לשבעה ימים, וכיצד הם מחשבים את מניין הימים? על כך ועלות נושאים עניים תוכלו לשמוע בשלוחה אחת בשיעורים מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. וכדרכנו, בואו נלמד גם אנחנו את תניה דפיים בהלוכה, יולדת לאחר לידיותה נחשבת כחולה שיש בו סכונה. למה? כיוון שבשעת הלידה, כהגדרת רבותינו זכרונה לברכה, עברה מתפרקים ומרוסקת, ולכן משעת גמר הלידה ועד תום שבעה ימים הלידה מותר לחלל עבורה שבת גם במלוך דאורייתא. כדי לצורך כל דבר שמקובל לעשותו לשם רפואת הולדת. וזה גם כשהולדת עצמה לא אומרת שהיא זקוקה לדבר הזה. וגם כשספק בידינו אם יולדת זו זקוקה בכלל לדבר מסוים, או אם זה נחוץ לדווקא בשבת. אבל כשיש רופא במקום, צריך לשאול אותו תחילה, האם אכן היולדת הזאת זקוקה לזה? ואם נדע איתו אם היא לא זקוקה, אין מחלים את השבת, אלא כשהולדת עצמה אומרת שהיא זקוקה לזה מפני החולשה, או שידוע לה שלפי טבעה, זה מסייע לרפואתה וזה נחוץ לו. במקרה שהילדת אומרת שהיא לא זקוקה לדבר מסוים, שמקובל לעשות אותו לשם הופעת הילדת, ואין רופא במקום שניתן לשאול אותו, אז עד שלושה ימים מהלידה, עד תום השלושה ימים, אין לצאת לדברה, כי ייתכן שנחמת החולשה הרבה היא לא מעוניינת שיעשו דברים לרפואתה, או שהתחושות שלנו נכונות. ולכן מספק מחללים שבת, אבל אחרי שעברו שלושה ימים מהלידה, כן צריך לצאת לדברה, כי הסכנה שלה כבר פחותה, וגם ייתכן שגם אם זקוקה לדבר הזה, העשייה לא נחוצה כל כך, ויש באפשרות להמתין עד למוצאי שבת. במצב כזה, אפשר לסמוך על הדברים שלה. אבל אם יש רופא במקום, ולדעתו הילדת זקוקה לזה, אז אין לסמוך על דברי הכלל, ומותר לחלל את השבת לצורך העשייה, גם אחרי שלושה ימים. כיצד משווים את מספר הימים שאחרי הלידה, בנוגע לחילול שבת? כמו שאמרנו, שזה עד שלושה ימים, עד שבעה, עד יותר, אז איך מחשבים? יש כאלה שאומרים, לפי שקיעת החמה, זאת אומרת שאם היא ילדה ביום רביעי קצת לפני השקיעה, אז אם אלה ימי רביעי, חמישי ושישי, זה נחשב כבר שלושה ימים. אבל לדעת פוסקים רבים, החשוב הוא מעת לעת, זאת אומרת, יחידות של 24 שעות. זאת אומרת ששלושה ימים זה 72 שעות מהלידה. שבעה ימים זה 168 שעות מהלידה. ולהלוכה, כל עוד שחלפו 72 שעות מהלידה ונזדמן שבת, מקרה שבו מותר לחלל שבת רק בתוך שלושה ימים מהלידה, אז כתחילה יש לחלל על ידי גוי. אבל כשאין גוי במקום, מותר גם על ידי ישראל. עד כאן בניין דברים בהלוכה שנימד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, יום חמישי זאת אומרת, שישה שנותר ללדת מוגדרת משלב מסוים של תחילת הלידה כחולה שיש בו סכונה. ככל שיש בו סכונה, ומותר לחלל עבורת השבת גם במלוך הדאורייסה. אלא שלכתחילה צריך לעשות המלאכות בשינוי. מותר לבית של הלדת או מלווה אחר להצטרף אליה לנסיעה בשבת לבית חולים גם כשזה כרוך באיסור. וגם אף רצוי לעשות ככה. היוצא מחוץ לתחום לצורך פיקוח נפש לא צריך להסיר מעליו את הבגדים שהם לא הכרחים לו. וכשאין איסור עצה, את מחלקו הפויסקים, אם רשאי לסור בידיים חפצים שלו. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו, שאין איסור בישול אחר בישול ושבס, ולכן אכל מוצק מבושל שפעולת הבישול קיימת בו גם אחרי שהוא מתקרר, אז אין בו עוד איסור בישול. אבל יש אומרים שאסור לאפות אותו או לצלוט אותו, ולכן לדוגמה, אסור להניח בסמוך לאש באופן שיצרה. לכן מאכל אפוי או צלוי, אין איסור לאפות אותו או לצלוט אותו, אבל אסור לבשל אותו. דהיינו להניח אותו בכלי ראשון, או להראות עליו מים חמים מכלי ראשון. תגון בשמן עמוק נחשב לבישו. חימום מאכל, למרות שהוא לא נעשה בתוספת מים או נוזל אחר, לא נחשב כצליה, אלא כשמונח בסמוך למקור החום, באופן שמקבל טעם צליה. לאחר שהתבשל ונאפה, או נאפה ואחרי זה התבשל, הדין שלו נקבע לפי התהליך האחרון שעבר, ויש אומרים שכמו שאין איסור בבישול אחר בישול, כך גם אין איסור בבישול אחר אפי הצליה, ולהפך. לדעת הרמות צריך להחמיר, נחקו האחרונים, אם לדעת האוסרים בישול אחר אפייה, יש איסור גם בצליה אחר אפייה, ולהפך. ולדעת המחמירים נחקו הפויסקים, אם מותר להפוך לחם לצנימים בשבת, או שהדבר נחשב כצליה אחר אפייה, כיוון שמרקם הלחם משתנה לחלוטין. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משכים דפיים בתלמוד בבלי. מדוע שתק רבי אליעזר? מה מיוחד בדוקן שבעין? ועל מה אומרים לב בית דין מצי? וכך ועל עוד נושאים מעניינים, למד היום מסכת מנוחת, דפיים ת'. שלוחה 2, תוכלו לשמוע שיעור בדפיים בתלמוד בבלי, והרבנים הגאונים ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים כאן לחוכמה מסילת ישרים בכותרת על מי פסחו הזבובים הטורדניים של זיכרון יעקב. בפרק כ"ה כ"ו אומר המסילת ישרים, אך הקדוש הדבק תמיד לאלוקיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. מהקדמה ללב אליהו, מספר שם שולמן של דרון, על ראשית ימיה של ישיבת כנסת חזקיהו, שכידוע היום עם בחסים, שהייתה פעם במושבת הברון בזכרון יעקב. קרמים רבים היו נטועים בהם, שמהם ייצרו את היין בעקב הגדול, כן. ניסים להציג גפנים, התגודדו הרבה זבובים קטנים שהתפזרו בכל הבתים והחצרות שמסביב. התושבים סבלו מאוד סבלו מהם מהקיצות, וגם ישיבת כנסת חזקיהו ותלמידיה הייתה בין הסבלים. מייסק, שראש הישיבה, הגאון רב נוח שמעונוביץ, זכר צדיק לברכה, כן, שהוא נפטר ביום שהישיבה עברה לרכסים, הוא השמיע שיעור לבחורים, בדרכו בקודש ישב רבינו, הגאון הצדיק רבי אלופיאן בצד, והקשיב לתוך השיעור, מתוך התבטלות, איש לרעהו. רבל, שהוא אדם מבוגר, אז הוא ככה נרדם, התעורר. ואז באמצע השיעור פנה רב נוח לתלמידים, והוא מצביע על רבנו ואומר, תראו איש אלוקים קדוש, אף זבוב לא עובר לידו. בזמן שאנחנו כולנו מתחככים ומחפשים הגנה ומסתור ולהקות הזבובים שהתנפלו עליהם. כמובן כל הבחורים יפנו בבתם לחזות בפלא שנגלה לנגד עיניהם. רבי אלופיאן ש... שם לב לדברים, לא אגיב כלום. אבל אחרי צהריים, כשהוא חזר לישיבה, אז הביא מגבת והתחיל לנענע אותה ואמר, אה, זבובים, מזרח, כאילו שהוא מנסה להרוויח את הזבובים. זה כמובן מתוך הענבה שלו. ואנחנו לקראת סיום הדור הנפלא, חפי צמחיים, חפץ חיים יומי. מה הסיבה שרבים טועים וסבורים ששלילת מעלות הזולת זה לא גנות? הסיף שנלמד היום, כלל ה' סעיף ב' וגם בספרים שאחרי זה, החפץ חיים מביא דוגמאות לדברי לשנרא אסורים שהמכשול בהם נפוץ שום חוסר ידיעה, והוא מקדים ואומר בלשונה התורה, אבקש שאל יהיה לפלא בעיני הקורא במה שאעריך בו, ואציע כל פרט בפירוש. כי יחשוב, אומר החפץ חיים, אולי השם ייתן שעל ידי זה תסור מעט מהמכשלה הגדולה הזאת. הוא מביא דוגמאות שעוסקות בדיבורים על שלילת מעלות של הזולת. למשל, על אחד של הוכחה וכדומה. בפירוש מוסף הם מביאים שהסיבה שהרבה טועים בזה, וסוברים שאין בזה גנות, מה היא? בגלל שאדם חסר כישרון או חוכמה, אז לא עומד גנות שלו, הוא ככה נולד. ואז רבה, אם הוא ימלא את התפקיד שלו, ככה חושבים אנשים, כמו שהשם נתן לו, אז יש שווה בדרגה שלו, לכל אדם שיש לו כישורים מרובים. וכנגד ההנחה המוטעת הזאת, כתוב כאן החפץ חיים, שזה אסור משום השנורת. בגלל שלמעשה, על ידי דיבורים האלו, יורד הערך של הזולת בעיני השומעים, וגם עלול להיגרם לו נזק שלא כדין, כפי שהוא מפרט בנזק לשידוכים, הפרנסה וכו'. והחפץ חיים מציב כאן לפני הלומד מעין מראה, הוא מציע לו לבחון את עצמו. אם היו מספרים עליו שהוא לא חכם מקויצים על זה, כמה הוא היה מתרעם על זה? והיה חושב עליו מספר שהוא אמר את זה רק מחמת רוע ליבו ורצונו, לגנות אותו, להשפיע אותו. הוא מסיים החפץ חיים ואומר, כשאתה עושה כן לחברך, שבכמה עניינים הוא טוב יותר ממך, להשם ולבריאות, ולא נחשב בעיניך לעוון כלל, ראה את העיוורון הגדול שיש בזה, מסיים החפץ חיים מדבריו. ולסיום רבותיי, מדוע נפלא את חזקות יומית, בספר אולס תומין של הרב אומינר, כותב בהקדמה, הגד נאחי, שתבוא למעלה ותעמוד לדין, ישאלוך, עלו כמה אלפי פעמים התפללת בחייך, אמור נמה הפירוש של משליח כרחוק כפיתים. ומה הייתה כוונתך בעת שאמרת, והוא ניסי ומה נוסלי? הקראתי בזה בשאר מקומות התפילה. ואם לא תדע להשיב, מה תעשה? לא תישאר עומד בבושה וכסלימה. ולכן, נסיים הרב אומינר, לך וקבע לך איזה עת ללמוד פירוש התפילה. השתדל רבותיי באמת לקבוע זמן ללימוד פירוש מילות התפילה והשם יהיה בעזרנו ויקבל את תפילותינו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבוע טוב עם הרבה הצלחה והתעלות ורוחניות ובגשמיות.